רציתי לראות פתיחה באש. נתחיל?
עכשיו, כן, התחלתי. מוריי ורבותיי, התחלתי.
אז קודם כל, היום את הלימוד שלנו נעשה לעילוי נשמת האימא של אלי לדרמן, איך קוראים לה? אני אגיד לכם ככה, שהיום הלוויה שלה, אדם שעושה הרבה טוב בעם ישראל. אגיד לכם. סימה בת מרדכי נתנאל ושושנה לדרמן. נשמתה, וגם לעילוי נשמת אימא שלי, שיום הזיכרון שלה זה הערב. אמי מורתי. חשבתי שאולי נדבר קצת, אנחנו אחרי יום השואה, לפני יום העצמאות. אולי נדבר קצת, נקרא לזה, האם אנחנו בגאולה? אנחנו בלאגן במדינה, בלאגן עם כל המריבות והדברים שיש, אנחנו במצב של כל ההפגנות שיש, פיגועים. איך אנחנו מרגישים? מה התחושות שלנו? מה יכול קודם כל להסביר לנו את המצב שאנחנו נמצאים בו? אחרי זה, מה יכול לתת קצת כוח? אז בבקשה, מוריי ורבותיי, מה אתם אומרים? מה אתם מרגישים? מה התחושות שלכם? יום העצמאות הזה אתם עודפים ככה שמחה? זה משהו, אתם מרגישים משהו, מה?
כן,
שמחה.
יוסף עושה את ההרצאה.
מה?
נכון? הוא עושה את ההרצאה על המצב בארץ מיום עצמאות או משהו.
הרב, אני אופטימי, אני אגיד משהו. אני אופטימי כי יש נקודת אור שאני רואה בדיבור על בשיח, למרות שהשיח מאוד קשה ומאוד מפלג. אחד הקטעים הכי קטנים, גם אם מתייחסים אליו בציניות או בחוסר, או בחוסר honesty, כאילו dishonesty, כן, יושר, ברכם לה, מביאים מלא את המשפט אנשים אחים אנחנו, שכולם אומרים, לא, חבר'ה, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו אחים, אנחנו ביחד, וזה, גם אם משתמשים בזה לצרכים יותר פוליטיים, וגם אם זה נאמר על ידי אנשים יותר באמת, אני חושב שאנחנו באמת יכולים לראות את זה, שזה משהו שחסר בכל מדינה אחרת, באמריקה, הקוטביות של הפוליטיקה שם זה ממש על סף מלחמת אזרחים. פה, כמה שאנחנו אוהבים לכעוס ולריב וזה, זה נראה שתמיד איפשהו בראש של כולם, אף אחד לא רוצה להגיע לדרדור. זה ממש בשיח שלנו ובמהות שלנו, לדעת שאנחנו כולנו יהודים ובאותו סירה. זה כל התוצמיות שמחזיקה אותנו.
סים. אז אמנם יש כאלה יותר קיצוניים, צריכים לדבר על שתי מדינות, אבל אתה אומר, זה לא השיח את החברה באמת. החברה היהודית באמת מבינה שאנחנו ביחד בסוף, שיש לנו גורל משותף, שיש לנו ייעוד משותף, עכשיו שאלה, זה גורל, כן, אבל יש לנו איזה משהו, אנחנו ביחד. טוב, אני רוצה קצת לדבר על המשמעות של הגאולה שלנו, ואחרי זה קצת על החיבור למציאות היום. גאולת מצרים. אנחנו יודעים את המצות אכלו בחיפזון, דיברנו קצת על המצות גם, נכון? המצות אוכלים בחיפזון, אכלים בחיפזון. ובמבט ראשון זה נראה שאוכלים מצות, כי לא היה זמן, אבל זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. כי הקדוש ברוך הוא, התורה מצווה בשמות י"ב לאכול מצות עוד לפני שהיינו בחיפזון. ועוד לפני שהיינו במנוסה. התורה מצווה לאכול את קורבן הפסח בחיפזון. ולימים, בספר דברים, כשהתורה תגיד איך לזכור את פסח, תזכור יום צאתך, כי בחיפזון יצאת בארץ מצרים. אומר, יש איזה משהו בחיפזון, in haste, משהו בחיפזון הזה שהוא מהותי. ויש דבר מפתיע שמופיע במדרש, מחילתא. עכשיו, מחילתא שואלת, מי היה בחיפזון? המצרים, עם ישראל, המצרים היו בחיפזון, כתוב, כן? הם ירו למהר לשלחה מן הארץ, כמו כולנו מתים. עם ישראל היה בחיפזון, או, אומרת המחילתא, שכינה הייתה בחיפזון. ואף על פי שאין ראיה לדבר, אומרת המחילתא, יש זכר לדבר, כל דוד הנה זה בא, מדלג על הערים וקפץ על הגבעות. כלומר, יש משהו בגאולה שהשכינה בחיפזון, אז השכינה בחיפזון. יש משהו בחיפזון שמאפיין את תהליך הגאולה. מה בדיוק מאפיין את תהליך הגאולה בחיפזון? אומר המהר"ל, ואומר מרן רב קוק זצ"ל, חיפזון זה אומר שזה לא נעשה בתהליך. תהליך זה דבר של טבע. חיפזון זה דבר שהוא מחוץ לטבע. וגאולת מצרים שוברת את הטבע. גאולת מצרים זה דבר שהיה מחוץ לגבולות הטבע, בחיפזון, מעבר לזמן. יש כאן איזה משהו שהעולם צריך להכיר את מציאות השם, צריך לשבור את הטבע. ליצור משהו שפתאום פרעו שאמר לפני רגע לא ידעתי את השם, הוא יבין, הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, הופעת השם בעולם דורשת משהו שהוא מחוץ לטבע. לשנות את העולם, לשחרר עם של עבדים, אף פעם לא היה דבר כזה בהיסטוריה. הדבר הזה הוא דבר שדורש משהו שהוא מחוץ לטבע. תעצור שנייה, נעשה פורס שנייה. אני בדרך כלל לא עונה, אבל זה הבת שלי בשדה תעופה. אני מקווה שהכל בסדר. גאולה ש... מנסה לשבור את המציאות מעבר לטבע. אבל הנביא ישעיהו אומר, כי לא בחזון תצאו ונוסה לו את הלכון, כי הולך לפניכם השם. אומר המדרש, חילתא יכול לעתיד לבוא, גם בחיפזון, כי לבוא לא יהיה בחיפזון, שנאמר, כי לא בחיפזון תצאו. כלומר, הגאולה העתידית היא לא גאולה של חיפזון. מסביר מרן הרב קוק זצ"ל, הגאולה שלנו היא גאולה של טבע. היא גאולה של טבע, ולכן היא גאולה שהיא לא בחיפזון. היא לא בחיפזון. היא גאולה של תהליך. אני רוצה לשאול אתכם, מה גדול יותר? גאולה שבאה בניסים גלויים, כמו ניסי מצרים, או גאולה שבאה בטבע? מה יותר גדול? בבקשה.
טבע.
למה?
כי להשם, אני לא חושב שאתם כל כך, אתם כל כך אין זמנבי, שטבע ושבירת טבע שכם זה מדהים כעצמו. אבל עצם זה שאפשר יכול לקרות ניסים, בלי שאנחנו רואים איזה שטוני, בלי שצריך לשנות את סדרי עולם, לעתיד זה יותר מגניב, וגם יש מעלה של ישראל, של הרמה הכי גבוהה של ישראל, זה להיות כמו חתן וקלה עם השם, להיות שותפה עם השם. ברגע שמשהו קורה דרך הטבע, אז אנחנו לוקחים חלק.
מצוין, מצוין. רוצים לעשות כאן עוד דברים?
לכאורה מה שקורה בתהליך הוא יותר מבוסס, ויותר הוא פחות יכול להשתנות גם ברור.
יותר מבוסס, יותר יציב, יותר משמעותי. אז הרב קוק מדבר על זה בהרבה מקומות. ומסביר כל הדרכים. קודם כל, באמת, כנראה שהמגמה האלוקית היא לא לשבור את הטבע. היא לא לשנות את הטבע. שינוי טבע זה לא הדבר שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה לא המגמה האלוקית. ויש לנו גמרא, שגם שם מדבר הרב קוק, בשבת נ"ג, נדמה לי, על אדם אחד שדומת אב, היה לו תינוק להניק, נעשה לו נס וצמחו לו דדים כאישה והניק את בנו. ובגמרא נחלקו, האם כמה מעולה אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו, או להפך כמה גרוע אדם זה שנשתרו לנו עליו סדרי בראשית. ומרן הרב קוק עשה גם שם, בעין היה מדבר. זה ש... הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור במעלה הגבוהה, הוא עוזר בדרך הטבע, הוא יכול היה למשל לתת לו כסף. הוא היה יכול להעניק את בנו. לעשות דבר שהוא שובר טבע, זה מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות. הקדוש ברוך הוא רוצה להעניק את העולם בטבע, אז קודם כל, לשבור את הטבע הזה, זה כאילו לא הדבר הנורמלי שהשם רוצה להוביל בו את העולם. ביציאת מצרים לא הייתה ברירה. העולם היה צריך להכיר את מלכות השם, היה צריך לשבור את הטבע כדי שהעולם יכיר את מלכות השם, כדי שנצליח לשנות את העולם. אבל בסופו של דבר המגמה היא שאחרי אותה שבירת טבע שהעולם יכיר את מציאות השם בתוך הטבע. וכשאנחנו מסתכלים בתנ״ך, אנחנו יכולים לראות, כל התנ״ך יש ניסים גדולים. אף פעם זה לא באמת עזר. ניסי מצרים, ניסים גדולים, מיד אחרי זה, עכשיו בשנה אחות פעם, עם ישראל לא מאמין. וכך בכל התנ״ך, אליהו בהר הכרמל, שופכים מים, והנביא הבעל, ואליהו מצליח שאש תרד מהשמיים, ותדליק במזבח שם, וכל העם צועק, השם הוא האלוקים, אתה חושב שמחר בא משיח? ומחר, עם ישראל ממשיך לעבוד עבודה זרה. ואם היינו אומרים, מדמיינים לעצמנו שמחר פתאום יהיה איזה נס גדול בארץ, נס אלוקי, כל אחד יכול לדמיין לו את הנס, אני לא אגיד לכם את הנס כי גם דברים מוקלטים פה, אבל לא משנה, כל אחד יכול לדמיין מה הנס, שהוא היה אומר, וואו, הוא מחר בבוקר, עם שיר חדש בלב, עם משהו אחר, עכשיו, יכול להיות שיש, אבל בסופו של דבר, הדברים האלה לא מועילים. רואים דבר גדול, לא מועיל. כמה זמן אחרי זה, עם חוזר. יש משהו, דווקא במציאות הטבעית, שבה אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא, שהדבר הזה הוא חלק ממך, כמו שאמרת קודם. נס גדול, גלוי, הוא חיצוני לאדם. בגלל שהוא חיצוני לאדם, הוא עושה רושם גדול, אבל לא מחזיק הרבה זמן. וכשאדם פועל ועושה, ופועל לבד, ו... הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה הזו, אז יש כאן משהו שאדם באמת מצליח להכניס הקדוש ברוך הוא פנימה. יש כאן משהו יציב, משהו שממשיך, משהו שהופך להיות חלק ממנו. ומהבחינה הזאת, הגאולה שלנו היא המשך של גאולת מצרים, אבל יש לו משהו גבוה. משהו גבוה, משהו מיוחד, גאולה של טבע. וכשאתה מסתכל קצת מסביב, משהו זה לא יאומן. לא יאומן. מצד אחד אתה אומר טבע, אבל טבע, מה הבעיה של טבע? כל אחד יכול להגיד, טבע, כל אחד יכול להוציא את הקדוש ברוך הוא החוצה. ולכן דווקא בארץ ישראל, אתה רואה מדברת על כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שאתה יכול להרגיש, גם שם יש לה רב פירוש מעניין, אבל נעזוב את זה כרגע. אתם מכירים את הסיפור הזה עם המכונית, עם החנייה, נכון? שמישהו הולך למבחן באוניברסיטה וכל החניות תפוסות, הוא לא דתי אבל הוא מאחר, הוא מפסיד כל השנה, הוא אומר אלוקים, אלוקים תעזור לי, הוא רק אומר את המשפט, יוצא רכב מהחניה, אז הוא אומר אלוקים לא צריך, הסתדרתי לבד, כאילו יש איזו תחושה כזאת, דברים שהולכים לבד, אתה כאילו נרגיש הקדוש ברוך הוא, זה משימה. אבל באמת במציאות המתחדשת של מדינת ישראל לא צריך להיות איזה וואו, למדן, כדי לראות את יד השם שפועלת. אתה מסתכל ואתה אומר, יש כאן דברים שהם לא יאומנו. לא יאומנו. מעולם לא היה דבר כזה. שזרקו עם מארצו. ואחרי אלפי שנים הוא חזר. ומעולם לא היה דבר כזה שזרקו עם מארצו, פיזרו אותו בכל מקום, חלק כאן, חלק כאן, חלק כאן, כולם אחרי אלפי שנים חזרו לאותה ארץ, זה כאילו בלתי אפשרי, בלתי נתפס. מעולם לא היה דבר כזה שזרקו עם מארצו, וכולם ניסו לרצוח אותו, ואחרי אלפי שנים חזר לארצו. מעולם לא היה דבר כזה, מעולם, שעם אחרי אלפי שנים, אחרי שהוא היה במדינות אחרות, אחרי שהוא דיבר שפות אחרות, חזר אחרי אלפי שנים לדבר את השפה שהוא דיבר לפני אלפי שנים. תראו, זה לא יאומן, מה שקורה כאן זה נס שאי אפשר להאמין, ולא רק שזה נס. הכל כתוב בתורה, כתוב בנביאים, הכל כתוב. הכל כתוב שנחזור לכאן. שארץ ישראל תהיה משגשגת, פורחת. שארץ ישראל לא תצליח עד אותו זמן, כמו שהתורה אומרת, שממו עליה אויביכם. אתה מסתכל, אתה רואה את ארץ ישראל, אתה רואה את ישראל פורחת. טוב, שזה כבר גמרא בסנהדרין אף צדיק ח', אם ראית עצי ישראל נותנים פרי, אין לך קץ מגולה מזה, ארץ ישראל פורחת, זה סימן לגאולה. אתה רואה את מדינת ישראל היום כמה שהיא קטנה. אתה רואה מקום שלישי בעולם בהייטק, מקום שמיני בעולם ברפואה, מקום שביעי בעולם במדד העושר באלף, מהמדינות המובילות בעולם.
כבר עלינו.
רביעי, עלינו.
רביעי.
בזמן כל הרפורמה עלינו לרביעי. זה מצחיק, אבל זה נכון.
אנשים לא שווים להיות כועסים.
רביעי בעולם מדד העושר, רביעי. אני חושב שמקום שמיני בעולם במדינות החזקות, יש איזה מדד חוזק שנעשה, שכולל ביטחון הרפואה וכלכלה. מהמקומות הראשונים, זה לא יאומן. זה לא יאומן. אנחנו מנהל כנכנה הצעירה, אני נוסע היום לנינג'רזי לתת שיעורים. לפני שנים, כשהייתי, אני הייתי הרבה פעמים לנינג'רזי, אבל הייתי לפני 7 שנים, גם נתתי שיעורים, נסעתי שם עם מונית, מאנגלווד לטינק. כמה זמן זה?
5 דקות.
כלום. הנהג גוי, עם ווייז. הוא מסתכל, אומר, תגיד, אתה מישראל? אמרת לו, כן. הוא אומר, תגידי, איך זה שכל ההמצאות באות מישראל? לא מסתכל, אתה אומר, תשמע, זה לא יאומן, אנחנו באמת, במפה אתה לא יכול לראות אותנו, ויש איזה משהו שאתה מבין שמשהו מתרחש כאן, משהו גדול מתרחש, יש כאן משהו שמתרחש, והדבר הזה הוא מציאות אדירה של גאולה. טבעי שאתה רואה בעיניים, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה רואה כמה שהם אוהב אותנו, אתה רואה את הדברים בעיניים. הרבי מסדיגורה, לא האחרון שהיה, זה שלפניו. לפני קום המדינה, הבן שלו שאל אותו, אבא, אומרים שאנחנו בזמן של גאולה, אבל אנחנו לא רואים את זה. לא רואים את זה בעיניים, למה אנחנו לא רואים? אמר לו, אבא, הנביא, חזקאל, מתאר, גם הגמרא, ש... השכינה הסתלקה ב10 מסעות. עוד שלב ועוד שלב, השכינה הסתלקה. כמו שהיא הסתלקה ב10 מסעות, היא גם חוזרת ב10 מסעות. ואז הבן שואל את אבא, אבא, באיזה גובה השכינה היום? איזה מסע? כי היא יורדת, יורדת, איפה היא? אמר לו הרבי, השכינה בגובה הראשים שלנו. אמר לו הבן, רגע, אבא, אם זה בגובה הראשים, למה אנחנו לא רואים אותה? הוא אמר לה, אנחנו לא רואים אותה, כי אנחנו הולכים כפופים. יהי רצון, אמר הרבי, שיזקוף השם קומתנו. אם הרבי היה יכול להסתכל היום, בסיפור הזה סיפר אבא של החותן שלי, של הרב בלומנצווייג, בחתונה שלהם. בסיפור הזה סיפר הרב בלומנצווייג בחתונה שלנו. ל-30 שם. גם אז וגם היום, אי אפשר להשוות בכלל. זקף השם קומתנו. זקף השם קומתנו, אני אומר לכם, כשאני הייתי ילד, הייתה לנו מדינה נחמדה, אני זוכר, עושה עבודה כזאת, 35 שנה למדינה, והיה נחמד, היה מאוד יפה, אבל תשמעו, לא היינו על המפה. טל ברודיום אחרי זה, אנחנו על המפה, אני זוכר את הרגע הזה, היו דברים, פתאום דברים התחילו להשתנות. אבל תשמע, כשהייתי ילד, האינפלציה, אתם יודעים, זה אינפלציה? אני לא חיים היום באינפלציה, אבל היית קונה משהו ש... היה עולה, בוא נאמר, 30 שקל, שנה הבאה זה היה עולה 50 שקל. כאילו, זה לא היה, זה היה לא יאומן, המטבע קפץ וקפץ וקפץ, ואז כשהייתי ילד אמרו, טוב, אנחנו נעביר את המטבע מלירות לשקלים. הוסיפו כשכל 10 לירות שווה שקל. ואז אנחנו שנה אחרי זה אמרו, נעשה עכשיו שקל חדש. נכפיל את זה בעוד מעט. כלומר, כל לירה שווה, כל 2,000 לירות שווה שקל חדש. אני זוכר, אני הולך בשוק הכרמל עם אמא שלי, ויש שם מישהו שמוכר צעצועים, והוא צועק, כל צעצוע בשני שקל שלי. עכשיו, כל אחד מחשב לו כל הזמן, כמה זה, כי אתה לוקח זמן לקלוט את המעבר למטבע החדש. וזו אישה מבוגרת, פתאום אתה יצור, גנב, גנב, כל זה כמעט גנב. 2,000 לירות אתה לוקח לצעצוע, זה לקח לזמן לחשב את השני שקלים, 2,000 לירות. עכשיו, אתה אומר, זה לא יאומן. וברוך השם, היום, זה לא שדברים לא מאתגרים, אתם יודעים, כל העולם מאתגר. אתם יודעים שלפני כמה שבועות היו כאלה שנמאס להם מהמדינה והוציאו, משקיעים את כל הכסף שלהם והשקיעו באמריקה, אתם יודעים? בשבוע אחרי זה עמדו את כל הכסף, כי הבנק שם נפל. אז שני בנקים. אז תראו, ברוך השם, באמת אתה מסתכל ואתה אומר, יש כאן משהו שאי אפשר להאמין, אי אפשר להאמין. עכשיו זה לפני רגע, לפני רגע. ואתה מסתכל, ואתה אומר, תשמעו, מה היה לפני רגע? לפני רגע הייתה שואה. לפני רגע היינו במצב נורא, וגם בארץ. לא יודע אם סיפרתי לכם פעם, לא סיפרתי, אבל הסבא רבא שלי היה פה בארץ זמן הטורקים. סבא שלי היה בטורקים ובבריטים, ואבא שלי היה גם בזמן הבריטים. היה פה קשה. היה מאתגר, היה מאתגר. הם נמצאים ביפו. ויום אחד הטורקים מודיעים, מגרשים את כולם. הם שולחים אותם מחוץ לארץ. ואוספים את כל היהודים, מתחילים ללכת לכיוון האונייה, והסבא רבא שלי הולך, אפרים אליעזר, רימון, גרנט היה אז, הולך לאט לאט, נותנים לו מכות. והבן שלו שואל אותו, אבא, בוא נלך יותר מהר. אני לא הולך מהר כדי לעזוב את ארץ ישראל. והוא הולך מעט, נותנים לו מכות, נותנים לו מכות, והם מגיעים לאונייה ומעלים את כולם, ובדיוק לפני שהגיעו אליו, רב החובל צועק, אין יותר מקום. אז הוא נשאר ביפו. הוא לא עזב את הארץ. אבל אתה חושב איזה מציאות, שאתה גר פה, מגרשים אותך, משפילים אותך, ויש עוד הרבה סיפורים שהיו שם, היה מאוד מאוד קשה, כמה שמדברים היום על, עוד סיפור אחד שהיה שם, הוא נהיה חולה, ממש לא היה מה לאכול. והילדים הלכו להסתובב, לראות אם יש מישהו שיכול לעשות קצת. היו חייל טורקי שהיה נראה נחמד יותר, אמרו לו, אולי אתה יכול לעזור, רבא שלנו חולה, הוא עושה אוכל, זאת אומרת, טוב, אני אראה, הוא בא איתם. ראה, אבא נתן לו לאכול. אחרי שבוע, פיקות בדלת, החייל הזה עוד פעם, הביא לו אוכל. אחרי שבוע עוד פעם, ככה, כמה חודשים, הביא לנו אוכל. אחרי כמה חודשים, החייל מביא להם אוכל, יוצא, ופתאום שומעים יריות. יוצאים החוצה לשדה שם, ליד רחוב זרח ברנט היום שם ביפו, והם רואים שירו, חיילים טורקים ירו בחייל הזה, הרגו אותו. כנראה ראו שהוא עוזר ליהודים. ואז הם רצו לנסות להציל אותו, לנסות לראות מה אפשר לעשות, ואז הם הרימו את החולצה, וגילו שיש לו ציצית. הם גילו שהיה יהודי, חייל יהודי שם, ומאז הם שמרו את היום זיכרון שלו, אמרו ביורצייט של קדיש כל השנים, אבל תשמעו, איזה מצב עגום ושפל פה בארץ, ואיזה מצב עגום ושפל בעולם, אם זה בשואה, אם זה בארצות ערב ומקומות אחרים, אנחנו נמצאים פה במצב לא יאומן, לא יאומן, יש לנו מדינה מצליחה, יש לנו צבא מצליח, יש לנו עם מקסים, יש לנו את אחת המדינות הכי טובות בעולם, מה זה חייב? יש לנו מדינה הכי טובה בעולם. תשמעו, זה לא יאומן מה שקורה כאן. אני לא מבין איך יכול להיות בן אדם יהודי היום, שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. לא מבין איך זה יכול להיות, אתה רואה מול העיניים, אתה רואה את הנס, אתה רואה... טוב, תראו, להגיד שהכל פשוט היום? לא הכל פשוט היום. אבל יש כלל, לימדה אותנו אשת מנוח. אתם זוכרים את אשת מנוח? מי היה הבן שלה? שמשון הגיבור. כשפתאום רואים מלאך אלוקים והוא נעלם, אז בעלה נכנס ללחץ, ראו אלוקים ועכשיו ימותו. אומרת לו אשת מנוח. לו חפץ השם לעמיתנו וכולי, לא הראינו את כל זאת. אנחנו ראינו דברים גדולים, אנחנו יודעים שאנחנו בתהליך של גאולה, וכשאתה בתהליך של גאולה, אתה יודע השם איתך, השם אוהב אותך, אתה נמצא בתהליך גדול, כל זה לא יכול היה לקרות סתם. כולכם מכירים את הרב הרצוג, בזמן השואה הולך לארצות הברית, ופתאום שמועות שהנאצים הולכים להיכנס לארץ, והוא הולך לחזור לארץ, והוא נמצא שם את הנשיא רוזוולט, ורוזוולט אומר לו, אל תלך, תישאר פה. הולכים להחריב את הארץ, אומר לו הנשיא, הרב הרצוג, כך מכולנו, היה חורבן ראשון, היה חורבן שני, חורבן שלישי, לא יהיה. והדבר הזה שהרב הרצוג מבוסס במדרשים, בחזל, בראשונים, באחרונים, אנחנו נמצאים בתהליך של גאולה, לא תמיד הכל פשוט, אנחנו נמצאים במקום גבוה, אנחנו ראינו דברים שאבותינו לא ראו, להגיד שהכל פשוט, לא פשוט, אבל הדברים נותנים לנו כוח להמשיך ולפעול, ולדעת שגם הדברים האלה יעברו בעזרת השם. ואני רוצה להגיד כאן עוד נקודה אחת, כשאתה מדבר על תהליך של גאולה, כל אחד יכול להבין תהליך. מבינים, תהליכים אנשים מבינים. אבל גאולה זה לא תהליך, ולכן זה מסובך כל כך. חז"ל אומרים, שיר השירים, רבה, דומה דודי לצבי עופר הימים, כך היא גאולתן של ישראל, מה צבי? נגלה ונכסה, וחוזר ונגלה, כך גאולתן של ישראל. צבי כשהוא עולה להר הוא עולה, ואז הוא יורד. ואז הוא עולה, ואז הוא יורד, ואז הוא עולה. גאולה זה לא קו כזה. גאולה זה קו כזה. גם הירידות הן חלק מהעליות, ולפעמים יש ירידות שהן נועדות לבירור, לחיזוק שלב מסוים, לקראת שלב גבוה יותר. ואנחנו מאמינים שגם השלבים האלה יביאו למקומות יותר גדולים, יותר גבוהים. ואנחנו שמחים, ולא הכל מושלם, ויש קשיים. אני רוצה רק להגיד לסיום בקשירים האלה, אני הייתי בליל הסדר עם נפגעי טרור, אמרתי לכם. טרור ושכול מהשנים האחרונות, רובה ממש מהשנתיים האחרונות. ליל הסדר התחיל, 200 איש, 20 אלמנות, עשרות יתומים, הורים שכולים, מאוד קשה. ל-10 מתחיל, אני ככה עובר שולחן, שולחן, חג שמח, אנשים מבועסים, קשה, מדליקים לראש נשמה בחוץ. באמצע הסדר כבר התחיל להשתחרר, כבר קשה יותר. סוף הסדר, אולם רקדו, היה ממש, אם אתם חושבים שאני רגוע, שם אני לא רגוע. אני אוקיי, לוקח את כולם, וגם המשפחה שלי, ויש צוות גדול שנמצא שם, ממש. אחרי זה כל היום, אז היו שיעורים וסדנאות ושיחות. הרבה משפחות אמרו, שפעם ראשונה שהן מחייכות, שמחות מאז האירוע. משפחות אמרו שפעם ראשונה שהן רואות תקווה לשינוי, שרואות איזו התחלה חדשה ממש. וישבתי משפחות קצת, מה נתן לכם כוח? אז היו כל מיני דברים. אבל אחד הדברים שנתן להם כוח, ישבו בליל הסדר חילונים, דתיים, חרדים, כולם היו שם. אחד הדברים שנתן להם כוח, שהם אמרו, כולנו הרגשנו כמו משפחה אחת. היה טוב, היה אווירה טובה, כולם ביחד. כולם ביחד. ולדעת שאנחנו משפחה אחת ושעם ישראל ביחד, זה מה שנותן לנו כוח. ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לסגור בכל הוויכוחים שיש עכשיו, אפשר להתווכח ואפשר להגיד דברים, ולהרגיש שאנחנו אוהבים, ולהרגיש שיש כאן משפחה אחת, ולהרגיש שאנחנו אוהבים אפילו את האנשים שמעצבנים אותם. זה בסדר, גם בין אחים יכול לדבר כזה. כל עוד שאח יכול לעצבן אותך, הוא מעצבן, ואתה אוהב אותו. ואתה אוהב אותו, ובסוף אתה רוצה שיהיה לו טוב. אני חושב שהתחושה הזאת, ההבנה שאנחנו ביחד, ושיש לנו את הזכות האדירה להיות במפעל הגאולה האדיר של הקמת מדינת ישראל, זה נותן הרבה כוח להסתכל על יד השם הטובה עלינו, להסתכל על כל הדברים הטובים, ומתוך הרבה ראייה טוב, לראות איך אנחנו מוסיפים טוב בעם ישראל, מוסיפים ראייה טוב לאנשים, מוסיפים הכרת תודה לקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם, זה יוביל אותנו לשלבים גבוהים יותר בתהליך גאולתנו. עכשיו יש לכם מה להגיד, אפשר לשמוע.
אבל אולי סיפור על אימא שם משהו.
אני אגיד לכם, לפני כמה ימים הייתי באיזה מקום. האמת, לא קיים, שאני נזכר פה זה היה. זה היה בניל הסדר, הוא היה אחרי צהריים איזה משהו פסיכודרמה כזה, אז תרפיה כזאת. ואז מישהו שם אומר, תגיד לי, רב ריבון, ספר לי מה משהו מההורים שלך, מה הסוד של ההורים שלך, מה הם עשו, כאילו, לא סוד, כאילו, הייתי נחמד שמה בזה, אז זה היה אווירה טובה כזו, אז אני אגיד לכם, אני אגיד לך משהו מאמא שלי, משהו אחד באמונה ומשהו אחד בחינוך. באמונה אני אגיד לכם, אני הייתי הולך עם אמא בשוק הכרמל כל שבוע עם עגלה, לעשות קניות, חזרנו באוטובוס, קו 61 או 66, לפעמים תפסנו את האוטובוס בזמן. לפעמים האוטובוס ברח לנו, והייתי אומר לאמא, האוטובוס ברח! היא הייתה אומרת לי באנגלית, it wasn't our bus. זה לא היה האוטובוס שלנו. לקחה שנים להבין את המשמעות. יש דברים שם שלך ויש דברים שלא שלך בעולם. הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם בצורה מיוחדת. רק אגיד שאימא שלי מאוד הייתה גאה באח שלה, פרופסור סיל דום, הוא אבא של שניכם.
סבא.
הוא היה פרופסור, דוד שלי היה פרופסור לפיזיקה, היה מועמד לפרס נובל, נפגש עם המלכה באנגליה, והחליט להשקיע את הזמן שלו יותר בתורה, בתורה ובמדע, בתורה, והוא היה אחרי זה בארץ, היה גם במכון לב, עלה לארץ, בבר אילן, במכון לב, היה פה תקופה. אני אגיד לכם עוד דבר אחד, אני יכול להגיד זה גם בכובע דתי, אבל אני אגיד זה בכמה שהוא לא דתי. כשאני הייתי בכיתה ו', אמר להורים שלי, תשמעו, אני רוצה לצבוע את הבית. אמרתי, בסדר. לקחתי כסף. וקניתי צבע. קניתי צבע קרם כזה, ואני ראיתי כל מיני טפטים כאלה שלא מוכרים, אלא טפט, ראיתי פעם מישהו עם גליל כזה שעושה... מאוד אהבתי את זה. הלכתי לחנות, אמרתי, תשמע, אני רוצה גליל כזה, הסתכלתי. אני רוצה צבע זהב. אני אהבתי זהב. צבעתי את כל הסלון כזה, כל... עברתי ככה, עשיתי זהב, וההורים שחוזרים הביתה, וואו, מדהים, מדהים מה שעשית. 20 שנה הם לא נגעו בקירות האלה, לא עשו שום דבר. אחרי 20 שנה התחתנתי, אשתי אומרת, תגידי, מה זה הקירות האלה? זה כל כך לא יפה, למה בשבילה? למה? סיפרת את הסיפור, היא אומרת, שמה, יש לך הורים? 20 שנה לא נגעו בזה, כי אתה עשית את הקירות האלה, רק אני רוצה להגיד, כך התלהבתי. אמרתי, אמא, נעשה גם את ההול, את המסדרות, כמה שבועות אחרי זה צבעתי את ההול בצבע חום עם אדום כזה על זה. צבעתי את החדר שלי אחרי זה. לא נגעו, כל מה שצבעתי, לא נגעו. עכשיו, ההורים שלי נתנו לי, אבא שלי בעיקר היה לו, ידע לחנך אותי, ידע להגיד דברים, אבל תשני לתת אמון בצורה כזאת, שזה נתן לי המון. ואצל אמא שלי היה... מידת האהבה והרצה כזה, כל מה שהבן שלה עושה, זה כאילו, וואו, זה כאילו, גם אחרי זה כשאדם מגיע לאלון שבות, לשיעורים, להרצאות, הייתה רק להסתכל, לראות את הדברים, וזה נתן הרבה כוח, הרבה כוח. ויחד עם זה, היה ברור לי בתור ילד, שכל יום, 6:30 בבוקר, אני קם לתפילה, ולא שאלה, חופש, סתיו, אביב, קיץ, זה היה ברור. זה לא שזה הייתה המשפחה הכי דוסית, משפחה רגילה בתל אביב. אבל זה היה בדיבורים, 6:30, אני קם, זה כאילו לא שאלה בכלל. 6:30, מירים, אני הולך לתפילה. אני זוכר את עצמי, הולך פעם לבני ברק ב-8, רואה אנשים מתפללים, פעתי שמונה, בלי מתפלל ב-8, כאילו. היום עברנו דורות כבר, זה היה, איצקוביץ' שם, זה היה כאילו מיוחד, 8 תפילה ב-8. אז אני חושב שזה דברים שנתנו לי המון, ואני חייב להגיד שעד היום, כשאני חוזר מטיסה מחוץ לארץ, הדבר הראשון שאני עושה, קשור לאמא שלי. אני רואה, יודע שהיא לא שם, אבל אמא שלי מלווה אותי עד היום. בבית הילדים יודעים שאמא שלי, למרות שרשמית היא נפטרה לפני 10 שנים, שהיא לא נפטרה אף פעם, שהיא מלווה אותי ונמצאת איתי, והילדים יודעים את זה, וזה נותן הרבה כוח. אז הרבה מהדברים שאני חייב לאמא שלי, ובין השאר, את זה שאני יכול ללכת לארצות הברית ולתת שיעורים באנגלית. הייתי חוזר, הייתה אומרת לי, אתה זוכר, אני דיברתי לך אנגלית כשהיית ילד. אמא שלי דיברתי בעברית, אבא שלי מיליד הארץ. מי שלי אנגלית, זה בזכותי, אז אני אומר את זה מדי פעם, שידעו שאתה שיחה, אני שומר על מבטא ישראלי, שפתי ידעות, מדי כלום של ישראל, אבל בזכותה אני יכול... זהו, אז תודה שביקשת שאני אגיד דברים, אבל... אני אמא. טוב, בעזרת השם. תודה, הצלחה.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.